אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
רב פקד אלכס נמירובסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בלהב 433. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך.
שלומך הבוקר?
בסדר גמור, מצוין, תודה.
אתה חוקר ותיק, ראית הרבה דברים בקריירה שלך, שמעת הרבה דברים. תאר לנו איך נראית העבודה שלך מאז הטבח בשבעה באוקטובר, היום שבו התחלת לחקור את מחבלי חמאס.
מבחינת שגרת העבודה שלי השתנתה מקצה לקצה, כמו שכולנו יודעים, החקירה הזאת נכפתה עלינו לצערי הרב. אנחנו עמלים ברוב שעות היממה על חקירות המחבלים במספר רב של מתקנים ברחבי הארץ, עסוקים במלאכת איסוף הראיות, חקירות המחבלים, בעצם הכל כדי להביא אותם להעמדה לדין.
יש את החקירה של שבק שמנסים לחלץ מודיעין ופרטים או דברים שגם יעזרו לנו במלחמה. אתה צריך לקחת את כל הזוועה הזאת שבוצעה בנו ולהפוך את זה לכתבי אישום.
נכון, אמת. האחריות של משטרת ישראל ויחידת להב 433 בפרט ויחידת היחבל שאמונה על חקירות המחבלים היא לקחת את ההודעות שמוסרים אותם המחבלים הארורים ובעצם לתרגם אותם לראיות, גם ראיות חיצוניות שאנחנו מביאים מהשטח, זאת אומרת הזירות שדיברו בשבעה באוקטובר, ובעצם לאמת את אותם מחבלים עם אותם הזירות ואותו איסוף הראיות מאותם הזירות ולהטיח בהם, במחבלים, את הממצאים שלנו.
ראית אתמול ודאי, כמו כולנו, את העדות המזעזעת של עמית סוסנה על הפגיעות המיניות שהיא עברה בשבי. אתה אמנם לא חקרת את הסיפור שלה שם, ואתה עוסק במה שקרה בשטחנו, אצלנו כאן, ובכל זאת, כמה מההיכרות שלך את מה שקרה עם אנשי חמאס, כמה העדות הזו הפתיעה אותך?
לצערי הרב, מאז שנכנסתי לחקירות המחבלים, שום עדות כזו או אחרת לא מפתיעה אותי. הרי אנחנו יודעים שאותם מחבלים שנכנסו בשבעה באוקטובר ליישובי העוטף וליישובים בארץ, הם אותם המחבלים שלצערי הרב מחזיקים היום בחטופים שלנו. אז הרוע שאני שומע בחקירות, אין כאן באמת הפתעה עבורי, ואני אומר לצערי הרב, שזה מה שהם עושים לחטופים המסכנים שנמצאים עכשיו בשבי.
ובכל זאת, מה אתה יכול להגיד לנו על הסוגיה הזו של הפגיעות המיניות באותו יום?
מבחינת הפגיעות המיניות, אז אני אומר שיש לנו מאיסוף הראיות כמובן, וגם מחקירות המחבלים, יש אינדיקציות ברורות לביצוע של עבירות המין.
הם מודים בעבירות מין?
אני שוב אומר שיש לנו אינדיקציות ברורות גם מחקירות המחבלים, שיש חשד רב לקיום של עבירות מין.
אני מתאר לעצמי שהם הרי לא מכחישים את ביצוע הטבח, נכון? הם מודים, נכנסנו, פלשנו לשטח ישראל ורצחנו חיילים ואזרחים תמימים.
נכון. מבחינת העבירות של הרג, טבח, ביטור גופות, לצערי הרב, הרבה יותר קל להם לדבר על זה.
יותר קל להם לדבר על זה מאשר לדבר על עבירות המין שהם ביצעו.
אמת, אמת. חלקם מתביישים בעבירות המין כאשר המילה הזאת רק מוזכרת, ויותר קל להם לדבר על עבירות שהן עבירות רצח.
הזכרת ביטור גופות יחד עם הודעה שלהם, הודעה באלף, כן, הם יושבים מולך ואומרים, כן, ביטרנו גופות, לשם כך הגענו, אנחנו גאים בזה?
תראה, חקירת המחבלים המרצחים בעצם מלמדת אותנו שהם רצחו גם ילדים, תינוקות, קשישים ומשפחות שלמות. זה הרי רוע ורשע בלתי נתפסים. בין היתר, הם עשו זוועות גם לגופות.
ולא מתביישים לשבת מולך ולהגיד את זה?
לא מתביישים. בהתחלה עוד היינו מופתעים מהקלות שבה הם אומרים את המעשים הנוראים האלה שהם עשו. ולאט לאט, לצערי הרב, התרגלנו לזה שבא מחבל אחרי מחבל וחוזר על אותה מנטרה. אין להם בעיה להודות.
אנחנו משתמשים במילה מחבלים. אתה יודע לעשות הפרדה או, לא יודע, כמותית או, או התנהגותית בין מחבלי נוח'בה שהגיעו לפה לבין הרבה מאוד אזרחים שהגיעו לפה ואולי ניצלו את מה שקורה?
אני כעיקרון, כגוף חוקר, לא עושה הבחנה בין אזרחים לבין נוח'בה, כי גם האזרחים לכאורה שנכנסו בשבעה באוקטובר היו אזרחים שנכנסו בחסות לחימה וסייעו לא מעט לאותם מחבלים. מבחינת פרסונלי, אם אתה שואל אותי, מחבלי הנוח'בה מאופיינים כלוחמים של חמאס, הם יותר אכזריים, ויש להם תכונות אופי שונות קצת מאזרחים רגילים.
באיזה שלב האזרחים הרגילים נכנסו פנימה? כלומר, היה פה תהליך מוסדר של פלישה מדורגת לשטח ישראל?
באמת, היה תוכנית מסודרת, שבעצם התוכנית היא קודם כל לכבוש את השטח. בעצם הכוחות המיוחדים, הנוח'בה והגדודי זדין אל-קסאם, שצבעו את יישובי העוטף. ואחר כך, לאחר הפלישה המסיבית הגדולה של הכוחות הצבאיים, החלו במסגדים בעזה, ברחבי עזה, לקרוא ולכבוש את שטחי העוטף, ואף להתיישב בשטחי העוטף. זאת אומרת, יש מחבלים שפרצו, ויש אזרחים, סלש מחבלים שאני קורא להם לכל דבר ועניין, שהחליטו להתיישב ולהגיע לארץ, לבזוז, ועל הדרך חלקם גם ביצעו עבירות יותר חמורות.
מה זה להתיישב? אנשים באו לפה מאז מתוך מטרה לגור בבארי?
היו כאלה שאומרים לנו שאני, החלום שלי היה, והוויז'ן שלי היה לבוא ולהתיישב בבית בישראל.
זו הייתה
המציאות.
זו הייתה חלק מהתוכנית של חמאס?
זו הייתה המציאות בשבעה באוקטובר, אחרי שהם הבינו שהם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם ביישובי העוטף, חלקם הגיעו ורצו ליישב את המשפחות שלהם ביישובי העוטף.
אבל להבנתך, מה הייתה התוכנית המקורית? כלומר, בחזון, בחזון האולטימטיבי של חמאס לגבי שבעה באוקטובר, איך חמאס מסיים את היום הזה?
החזון האולטימטיבי של חמאס הוא גם לא... הוא מודה ב... בחזון הזה, הם רוצים לתאר את כל שטחי ארץ ישראל מיהודים, ורוצים ליישב את הפלסטינאים, האזתים, בתוך המדינה, ככה שזה...
כן, לא, אבל אני מניח שהם לא, הם לא חשבו שהם יכבשו את כל ארץ ישראל מאילת ועד קריית שמונה ביום אחד. מה, 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 מה אתה מבין שהיו תוכניות שלהם לגבי אותו יום, להגיע עד איפה?
אנחנו יודעים היום לומר שהתוכניות שלהם היו הרבה יותר מרחיקות לכת, היו להם תוכניות להגיע גם לעומק מדינת ישראל. יחד עם זאת, אני גם אגיד...
מה זה עומק מדינת ישראל?
עומק מדינת ישראל זה הרבה מעבר למה שהם הגיעו.
מה, תל אביב? מה?
בין היתר.
ולמה זה לא עכשיו, קרה?
למה זה לא קרה? מבחינת החקירה אנחנו מבינים שהמסיבה ברעים הפתיעה אותה מאוד, מכמות האנשים, והם נאלצו ונלחמו במסיבה ברעים, וחטפו משם, ועשו עבירות נוראיות בתוך המסיבה ברעים, וזה מה שעיכב הרבה מן המחבלים.
כלומר, אם לא הייתה איזו טענה כאילו הם שמעו את המסיבה, או ראו את המסיבה מרחוק, מעזה, וזה כאילו עודד אותם לפלוש לשטח ישראל, הייתה איזו טענה כזאת בימים שאחרי 7 באוקטובר, את אומר, הם התקלו בו במקרה, הם הופתעו.
הם הופתעו מאוד מהמסיבה, והמסיבה הזאת עיכבה אותם מאוד.
כלומר, הרצח ההמוני, האפשרות לרצוח הרבה מאוד אנשים במסיבה, עצר אותם, מהתקדמות קדימה להגיע, לא יודע, תל אביב הוא עוד הרבה יותר עמוק.
כן, כמובן, צריך לציין שלא רק האנשים שהיו במסיבה, מי שנלחם בתוך המסיבה הם השוטרים האמיצים, הגיבורים שלנו, שהגנו בחירוף נפש והיו שם במסיבה ויפתחו את המסיבה, הם היו גורם מעכב של כל אותם המחבלים, ואילולא אותם שוטרים, גיבורים וחיילים נוספים שהצטרפו בהמשך, וכוחות ביטחון ואזרחים חמושים, היינו רואים תוצאות, זה קצת עצוב להגיד את זה, אבל הרבה יותר חמורות ממה שראינו.
תגיד, אתה שמעת מהם משהו על הפתעה מסוימת, על כמה מעט התנגדות הייתה מולם?
אני שומע בחלק מהחקירות של המחבלים, שהקלות של הכניסה ליישובים מאוד מאוד הפתיעה אותם. דברים נוספים שואלים מחקירות של המחבלים, זה בעצם, יש מחבלים שנכנסו ליישוב בארץ, עשו, חטפו, גנבו, חזרו לעזה, וחזרו עוד פעם לאותו יישוב. אז הקלות הבלתי נסבלת הזאת, שיכלו להיכנס ולצאת מעזה ולחזור אליה בשלום, זה משהו שהפתיע אותה מאוד.
כמה היכרות מוקדמת הייתה להם עם בסיסי צהל, עם הקיבוצים או יישובים בעוטף?
אנחנו יודעים היום להגיד שחמאס כארגון, כארגון טרור, אסף עלינו המון מידע. הפעיל כל מיני גורמים שיעשו מידע עבורו, הן אם זה ברשתות החברתיות, הן עם יצירת קשר באמצעות רשתות חברתיות, כפי שאמרתי, עם חיילים, עם אזרחים. היה להם מערך איסוף מודיעין שלם, כמובן שנעזרו גם באנשים שהייתה להם היכרות מוקדמת.
אבל מה הם למדו מאותם קטעים ברשתות?
תראה, כמו שאנחנו יודעים, ברשתות היום הכל חשוף. יש איזה רצון עז לחשוף את כל השגרה שלנו. לפעמים זה בא באוכרנו, והיום אנחנו יודעים שחלק מהדברים האלה באמת באו באוכרנו.
כלומר, הם הכירו בסיסים של צהל מתוך צפייה בקטעים כאלה ואחרים שעלו לרשתות החברתיות?
אמת. אנחנו יודעים היום להגיד שחלקם צפו בלייבים, בטיק טוקים ובערוצי פייסבוק שונים, ובעצם שאבו משם המידע. דברים שלעיתים שאזרחים רגילים לא מייחסים לזה חשיבות, ועושים את זה בשגרה ביום יום, הם ידעו למצות את הדבר הזה, ובעצם להפיק ממנו מודיעין, מודיעין שבא אחר כך באוכרנו, כמו שאמרתי.
כמה זמן הם התכוננו?
תראה, הדרג המבצע שהוא הרוב שקיים במתקנים לא היה מודע באופן ישיר לתאריך ולשעה הנקובה. אני יכול להגיד שאבל הם התאמנו תקופה ארוכה לקראת הדבר הזה.
אלכס, קח אותנו לאיזה רגע או שניים שיותר זכורים לך מהחקירות, רגעים מזעזעים אולי ממה ששמעת מהצד שמולך.
יש המון רגעים, בעצם כל החקירה היא רגע אחד מזעזע גדול, אבל בשלב מסוים, כשמחבל בא ומתאר לך הליכה ספונטנית בשטח, ואז שהוא מזהה ישראלים, יהודים, ופתאום יש לו את הלהט הזה, בהחלטה ספונטנית של רגע, שאותו אני רוצה להרוג, זה משהו שעד היום חקוק לי בזיכרון, ואי אפשר להוציא את זה מהראש. הקלות שבה אתה מזהה מישהו, ואתה אומר, אני רוצה להרוג אותו. ואין לך איזה מנגנון שעוצר אותך, אין לך איזה מנגנון פנימי. זה מראה לנו עד כמה החילות האלה, אלה הם מעצורים.
אבל החילות האלה שאין הם מעצורים, בשלב מסוים הם מתביישים במה שהם עשו? דיברנו על עבירות, אני שים אותם רגע בצד. במעשה עצמו, בלהיכנס לקיבוץ, ולא רק להילחם בחיילים, אלא לרצוח חפים מפשע, מה הם יושבים שם ויודעים להסביר את זה ויודעים להצדיק את זה?
תראה, חלקם מזילים דמעה, אני לא קונה את זה, כי מבחינתי זה הצגה. הם לא באמת מצטערים על זה, ואני בטוח, היום אני יכול להגיד שאני בטוח בזה, שאם הייתה להם הזדמנות נוספת, הם היו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם.
אבל מה זה הצגה הזאת? הם אומרים, סליחה, עכשיו אני מבין שטעיתי? זה טקסטים שאתה שומע?
זה טקסטים שמבחינתי טקסטים אתה רואה שזו הצגה, שזה לייצר איזושהי אמפתיה כלפיהם, שמן הסתם לא קורית. זה קורה בכל חקירה, גם אצלם, חלקם, מזילים דימה, אבל מבחינתי זה לא מרגש, ואנחנו לא מתרגשים מהאירועים האלה בכלל.
לא, אבל אני חדד רגע על מה שאסף שאל. אני מבין מישהו שיושב מולך, לא מבין, מבין את הסיטואציה, ומסביר לך למה הוא עשה מה שהוא עשה מול חייל. כשיושב מולך מישהו ומנסה, ואתה שואל אותו, אבל שחט את הילד, שרפת אישה, מה הוא עונה לך?
תראה, הכוונה שלהם ומה שמניע אותם אומר שאם אני רוצח אישה, אני רוצח אמא שתוליד חיילים. אם אני רוצח ילד, אני הורג ילד שבסוף יהיה חייל. ככה הם מסבירים ומתרצים את הרצח של אותם אזרחים חפים מפשע.
תגיד לסיום, מה הדבר אולי הכי מפתיע ששמעת מנחקר?
שאלתי נחקר, אם אני מוריד לך את האזיקים, האם היית הורג גם אותי? הוא היה אומר, הוא לא היה אומר, הוא אמר לי, שאם היה לי נשק, הייתי יורה בכל מי שיושב בחדר הזה. וזה בעצם כל הסיפור. גם שהוא נמצא בחקירה, גם שהוא נמצא תחת הידיים שלנו, כפי שאמרתי, הם היו חוזרים על זה שוב ושוב ושוב.
תגיד, ברמה האישית, אלכס של אחרי התקופה הזו, אחרי החקירות האלה, הוא אלכס אחר? אתה לוקח את זה איתך הביתה לחיים, אפשר לא?
אז כמובן שאי אפשר לא. אני חושב שכל מדינת ישראל ועם ישראל בעצם הוא לא אותו עם אחרי השבעה באוקטובר. כמובן שאנחנו פוגשים את הרוע הזה פנים מול פנים, אבל אני חושב שמה שמחזק אותנו היא תחושת השליחות, שאנחנו חייבים לאותם גיבורים שנרצחו, לאותם אנשים שנחטפו, אנחנו חייבים לסגור ולהגיע להעמדה לדין של אותם מחבלים ארורים.
רב פקד אלכס נמירובסקי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה גם לכם, המשך יום טוב.